טוב, שבוע שעבר דיברנו פה לגבי התחושה אומרת שהנעימות והנחמדות לעומת המשבר והמאבקים עם סתירות. בדיוק אנחנו נפרט את זה כשנקרא, לאורך הדרך, אין טעם כרגע להתעכב על איזה מאבקים ואיזה סתירות, כי הדבר הזה יעלה לאורך הדרך. ושני, דיברנו גם כן לגבי הזווית האישית, שבעצם מעמיד את החוויה האנושית, מה שקראנו אז הקיים האנושי, מעבר לעקרונות התיאולוגיים כשלעצמם. כן, זה המשפט שם בפסקה הראשונה. נכון שמדובר כאן בסיפור של דילמה אישית, במקום לסדר בדרך התיאולוגי, במובן דידקטי, בצלחות דיבור בפסוקים מאוזנים, מבקש מביסוס ובגמגום להתוודות בפניכם, משתף אתכם בכמה דאגות מטרידות אותי ביותר, אוקיי, וכו'. תכף נאמר עוד משהו על הנקודה הזאת, קודם כל אני נקרא קצת יותר ונתקדם בטקסט, ואז נחזור לסיפור הזה. אני פה בעמוד 10, זה הכל אותו עמודים, כן? בסדר, אוקיי, yeah. אפשר לצייר את אופייה של הדילמה בפסוק, או בסדר, במשפט, בין שני מילים, אני בודד. אולם מדגיש... בשעה, אוקיי, עכשיו הוא בא, הוא יימר בתמשך שהוא לא בדיוק חברתית, יש לו חברים, אתה חמו עליו וכן הלאה, ודיאקתי פה קצת למטה על קטע התחתון. סבורני, כפי שתחיל שם וכולי, הסיבה האמיתית המרכזית של תחושת הבדידות מצויה במישור אחר בחוויית האמונה עצמה. אני בודד בשדוקי הצנועה ובלתי מושלמת, אני איש האמונה. אשר, אוקיי. עכשיו, תכף נעזור לכל זה, כמו בעצם ככה. אני בודד, ועכשיו דילגנו פה לעמוד 11, השורה, קטע של שורה אחת. הפרש את חוות הסבל, שיש אמונה בין דורים. אוקיי, וכו'. ואז... בעצם מה שעושה ככה, הוא בא, אם כרגע תמצאת את הסיפור ונקרא כזה ממשך, הוא אומר ככה, חבר'ה, אני בודד. עכשיו אני רוצה לחפש משמעות דתית לבדידות הזאת. למה? כי הבדידות הזאת היא לא בדידות חברתית, היא לא בדידות פסיכולוגית, היא לא בדידות סתמית, היא בדידות שנעוצה בחוות האמונה, ובגלל שאני בודד, הבדידות הזאת נובעת מאמונה, אז הבדידות הזאת יכולה גם להסביר הרבה מאוד על האמונה. אז בעצם הוא בא מהמשפט הזה, אם זה מצבי, הווה ונבין מה זה אומר. זאת אומרת, ברגע שמפרש את חוות הסבל של אמונה בין דורנו, אז זה לא, זה יום, נאמר ככה, זה יעזור לאדם להבין את עצמו, יעזור להבין אם יוצא את האמונה, זה יעזור להבין את חוויית האמונה. זה לא יעזור להבין את הקדוש ברוך הוא, זה יעזור להבין את האדם המאמין. אוקיי, עכשיו, שימו לב שיש פה כמה, כבר מה שמעתי כרגע, מקופלות שתי הנחות מאוד משמעותיות וחשובות. א', ונדמה שנגענו בזה שוב ושוב קצת, אני אחזור על זה, מגמתו איננו, בעצם את הקדוש ברוך הוא. יש תמיד הרבה דעות, יש כאלה שמנסים להבין את האלוקות, את המטאפיזיקה, כשמנסים להבין את האדם מול זה. למשל, כשהרמב"ם כותב על בת הרע במועד נבוכים, הוא מנסה לשאול מה זה אומר הקדוש ברוך הוא. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא אומר משה רע בעולם? מה זה נובע ממנו? זה לא נובע ממנו? אם זה נובע ממנו, מה זה אומר? אם זה לא נובע ממנו, אז גם זה בעיה. וכולי. איך הוא משה? זאת אומרת, זאת בעיה מטאפיזית, זאת בעיה מוסרית, וכן הלאה. אם יש נבואה בעולם, אז גם כן, עבור הרמב״ם, הנבואה היא לא בעיה, הוא לא שואל את עצמו מה החוויה הזאת שבסב אדם מתקשר עם הקדוש ברוך הוא, הוא לא שואל מה החוויה, מה זה אומר לך, כאילו, נאמר את זה בכל מיני מובנים, מה זה אומר לך, איך אתה אמור להגיב לדבר כזה, איך אתה אמור להגיב בשעת מעשה, איך זה משפיע לחיים שלך, משה רבנו לא חייכם נורמליים, פירש מן האישה, הוא לא יכול, זה ממש שכינה בבוקר, ואחרי זה מרת להתאחד עם אשתו בלילה. זה שעת החוויה שעובר משה רבינו. האם משה רבנו יכול לדבר הקדוש ברוך הוא ועשר דקות אחרי זה לעשות סמול טוק עם הבעל הבתים שלו? אז זו שאלה, מה זה משה רבנו? אפשר ששאלה אחרת, השאלה הרמב"ם לא שואל את השאלות האלו. הרמב"ם שואל מה זה אומר הקדוש ברוך הוא? מה זה יכול להיות? זה משהו שנשגב, טרנסצנדנטלי, רם וניסה וכולי, מה זה משהו בקשר מהעולם הזה? איך צורת תורה יכולה בקשר מעולם של חומר? אז בעיות שמתעדות הרמב"ם הן לא הבעיות מה עובר לבן אדם הנביא, אלא איך תופעת הנבואה משפיעה על תפיסת הקדוש ברוך הוא מנבא על האלוקות. שתי הזוויות לגיטימיות, או שתי השאלות נקרא לזה חשובות. אז הסובב שפה מאוד מאוד במחנה הזה, באמת של המחנה האנושי נקרא לזה, בואו צריך להוסיף את הנקודה הנוספת. אפשר להגיע לעמדה הזאת כי זה משהו מעניין אותי. אני יכול לומר, אני צריך להבין את האדם המאמין, צריך להבין את עצמי. אני כאילו דעת, כי אביך ועובדי הוא, אז אני צריך להבין את עצמי ולאמת שאני יכול לעבוד אותו. אז אני יכול להגיש בנימה הזאת, אז אולי חשוב מאוד לדעת את הבורא, אבל אני קודם כל צריך להבין את עצמי. אפשר לדבר בנימות כאלה, אפשר גם לגשת לזה אבל מזווית נוספת, וזו הזווית לא רק שאדם יותר מעניין אותי, יותר חשוב בעיניי, כי אני יכול להשפיע לאדם, לא יכול להשפיע לכלל אלוקים וכן הלאה, אלא גם מסיבות אחרות. הסיבות הן בעיית ההכרה. זאת אומרת, אדם לא בהכרח יכול, השם אדם בכלל יכול לומר משהו אינטליגנטי, התופעה שהיא מעבר לעולמו. בנקודה הזאת, ופה אומרת, שוב פעם אומרת, אני אומר לכם איזה שתן של המשפטים לא מקצועיים, מאדם לא מקצועי. בנקודה הזאת אומרת, קאנט בא ועשה כזה יציאות, לא לבדו, אבל הציב איזושהי אמירה מאוד מאוד חדה ומשמעותית, אבל נקודה, הוא גם כותב את זה במקומות. נקודה הזאת, הוא רואה את עצמו הולך בעקבות קאנט ומקבל את משנתו לחלוטין. מה שקאנט פחות אמר זה כך, האדם לא יכול, או פסע, ניקח שלושה צדדים אחורה. מהביניים, ההנחה היא שיש רצף, אצל לפחות רוב האנשים, רוב ההוגי הדעות, זאת אומרת, יש רצף בעולם של חומר, ממש שמעבר לחומר. איך הרמב"ם מוכיח מציאות אלוקים? שהוא מניע הראשון, או הוא הגורם לכך שהמציאות קיימת. עכשיו, הקדוש ברוך הוא אינו חומר, הוא צורה, זאת אומרת, הוא רוח, הוא המשפט כביכול, כן? ובכל מקרה אומרת, הוא לא נמצא בעולם החומרי, ובכל זאת, הוא מצליח לייצא ולהשפיע על העולם החומרי. שיש לרמב"ם איזה מנגנון שלם, שבו מתחיל ממנו, זה מנגנון אריסטוטלי באופן בסיסי, יש מנגנון שלם שמנסה איך זה עובד, אבל בסופו של דבר יש איזשהו קטע שבו ייצור שהוא כמון חומר ורוח, המעבר מתרחש איך ייצור כזה, יש עולם של חומר, יש עולם הזה אחר מכן מלאכים או גלגלים וכדומה שהם כמו שאני קוראים כמונו בשר ורוח, ואז דרך הרוח שלהם הם מושפעים, הם חושבים, או יותר נכון הם הוגים ברוח האינסופית, וזה משפיע עליהם, וזה אחרי הרוח שבהם משפיע על הגוף שלהם, הגוף שלהם משפיע על העולם, וככה הקדוש ברוך הוא את המניע הראשון. יש כמו איזה גורם מתווך שהוא חצי חצי. אבל בסופו של דבר ככה זה נעשה. עכשיו, איך החצי חצי הזה עושה את זה? הגלגלים, המלאכים וכדומה. זה מתוך הנחה שאצלהם יש קשר בין שני המרכיבים. זה כמו שאני אגיד שמי שישב בחדר הזה יש קשר בין הגוף והנשמה שלו. כי אם אין קשר כזה, אז היי לחודי קאי והי לחודי קאי. נקודת המוצא של הפילוסופיה המודרנית במאה ה-17 היא בדיוק של הכנסת הטריז בנקודה הזאת. ומה שפשוט לרוב קודמיהם, שקיים איזה רצף כזה שבין חומר לרוח, זה בדיוק הנקודה, זה נקודת המוצא של הפילוסופיה המודרנית שהיא פיקפקה בזה. זה בעצם דקארט במשפט אחד. שהוא שאל איך נדע שאני קיים. והעובדה שאני אצפוק את הראש בקיר, לא מה שאני, זה לא מטרת המפתח שאני קיים. כי זה הראש, החומרי, זה הגולגולת, זה לא השכל. ובעצם הניח, הוא בעצם שעה, הוא הניח בעצם תפיסה שכה דואליסטית. שרוח וחומר לא עומד לו קרב זה לזה. שברגע שאתה מניח את זה, אז כמובן נכנסת התמונות שאלות חדשות, אז מי מה שאתה קיים? כי אם אתה, יש לך, אם אתה רוח, אז איך, איך השכל שלך יודע שהגוף קיים? איך אני יודע שאתה קיים? ועכשיו, זה הולי צווח שלם של 250 שנה של דיונים. עכשיו, עצם הבעיה נוצרה, יש מניחים את הנתק. אם לא הנתק, לא היה בעיה. זאת אומרת, הקושה מתחילה רק בגלל שיש נתק. ברגע שהנתק נכנס לתמונה, אז כבר צריך לשאול, רגע, אז באמת מי אומר שאתה קיים, ומי שאני קיים, וכן הלאה. עכשיו, פתרון אחד אפשרי היה לטעון שלאדם יש, זאת אומרת, ששכל אנושי מסוגל לזה. ששכל שבאדם מבין, זאת אומרת, השכל מסוגל לדעת גם דבר שהוא לא חווה. למה? כי הוא חכם. עכשיו, זאת הגישה אחת, גישה מאוד רציונליסטית, שבעצם באה ואמרה, השכל מסוגל. זאת אומרת, נשאלתי, איך הנביא יודע מה יקרה בעתיד? אני לא חווה את העתיד. יש לו נבואה. אז איך השכל יודע? כי השכל שלי אומר לי שכך וכך קרה היום בסוריה או באיראן. איך אני יודע? השכל שמספיק חכם, שהוא לדעת את זה. זה מניח ביטחון עצמי, המון ביטחון עצמי בשכל. עכשיו, זה מה שמשל הרמב״ם. איך אמא מתאר לך התחלה של נביא? מה הוא עושה את זה? הוא מתאר לך איך, מה הנביא, מה עובר הנביא? כשהוא משתתח והוא מזדעזים איבריו ולא שולט על עצמו. איך אמא מידע את זה? דרך השכל. הוא לא חווה את זה. הוא הניח שהשכלו מסוגל לומר לו את זה. אז כמו, זו דרך אחת, אני עכשיו... בדרך השנייה, הניחה שלא ניתן לעשות את זה. שלא ניתן לומר דברים, על עולם שמעבר, השכל אתה לא יכול לסמוך עליו, או אתה לא יכול לדעת שהוא אמין. אז אם אתה רק יכול לדבר על דברים שאתה נפגש עמם. ודור שאתה לא נפגש עמם, הם מעבר להכרה שלך, אתה לא יכול לומר שום דבר משמעותי. עכשיו, כרגע נדלג טיפה, בסופו של דבר העמדה שכאן תציג פחות היא העמדה הזאת. אדם לא יכול לומר דברים על עולמות שמעבר לעולמנו, כי מעבר לעולם שהוא חווה וחי ומכיר, אדם לא יכול, אז דעתו זה לגבי מציאות אלוקים, זאת אומרת העצם כשמת בעצם על העצם העצם שעיצומו של דבר נקרא לזה והנשמה. יש שיש דוד שוטן שלא ניתן בעצם לדעת לגביהם אמירה מחייבת. לא אפשר לסבור סברות, וכבר העיצה המרכזית לא לסבור סברות, זה דוד שאתה דוד שאתה לא כך יודע, עדיף גם לא לסבור סברות. עכשיו כמו נסכם זה פה ב... אחד החיבורים האחרים שלו, איזה פה שנייה אחת, אולי זה בגלל שתי משנה. בקיצור, שם הוא כותב חד וחלק, שהוא מקבל את התפיסה הקנטיאנית מאלף עד תף. ביטוי משהו כמו משתו שכאן מזז ממקומה והיא נכונה וצודקת. אלא מאי, זה נדבר כשהוא מדבר על זה פה, הוא מדבר על זה ב... הוא מדבר ממשיך הרבה. אז לכן, מה הוא כן עושה? אז לכן, עכשיו מבחינתו, אני חוזר לשעה שהתחלנו בה. אם אתה בא לדבר על בעיית הרע, או נבואה, אתה גם יכול לדבר על הקדוש ברוך הוא, כי באיזשהו מקום לא ניתן לומר יותר מדי על, ושימו לב, עשה בסולובייצ'יק, לעולם לא תמצאו דיני העולם הבא. אף פעם לא תמצאו אותו, אף פעם לא תמצאו אותו מותרת עולם הבא. משפטים בודדים סתמים, אבל עולם הבא לא פקטור אצלו, זה לא, זה בכלל לא קיים. שוב פעם, בחלק זו תפיסה של מהות ותכנים, שהוא חושב שיפה שעה אחת בעולם הזה, שיפה שעה אחת שתואר מסים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא, אבל בחלקו זה לא רק הנקודה הזאת שהתוכן של קידוש החול, אלא אין מה לומר עולם הבא. איך הוא יכול לומר עולם הבא? שום דבר. הוא לא היה שם, הוא לא מכיר, הוא לא, זה מחוץ ל, זה מחוץ לתפיסותינו. הדבר הזה, מה לברכות? זה הגמרא לברכות מאוד כך. כל הנביאים, זה למדה לדמות בית, כל הנביאים לא נתנבאו אלא לימות המשיח, אבל למה בא עין לא ראתה אלוקים זולתך. אחרי זה מה דבר שני? כל הנביאים לא נתנבאו אלא לשיבוד מלכויות, אבל לימות המשיח עין לא ראתה אלוקים זולתך, וכן הלאה, עד שאני זוכר נכון, זה מגיע לאחרון שאומר כל הנביאים לא התנבאו, אלא למסיא ביתו לתלמיד חכם. וכל שאר הדברים זה מעבר ל... עכשיו, שוב פעם, הגמרא הזאת צריכה לקרוא את זה קריאה כפולה. מצד אחד, היא באה ואומרת, העולם הבא, איש לתאר את זה בתיאורים של הנביאים, בחלק, כי זה... העולם הבא זה רק אבני אקדח ופירות גינוסר, זה משהו הרבה יותר נלהב. אני חושב שאני גם, וזה נקודה, עין לא ראתה אלוקים זולתך, העדה הנביא גם לא מסוגל לראות בכוח התודעה הנבואית, אלא את העולם המשותף לעולמנו. עולם הבא, עולם שהוא מכלל מעבר לעולם, להוויה האנושית, גם הנביא לא יכול לומר על זה שום דבר. זה פחות או יותר הנקודה שם, שזה נמצא מעבר לתודעה האנושית. וזה נקודה שלו גם כן. אני לא יכול לדבר על עולם הבא, אז הוא לא ידבר על עולם הבא. לשם תחפשו אצלו איזה שם מירות משמעותיות על עולם הבא. תנגידו את זה לרוגים אחרים, אז תבינו את ההבדל. מה זה משפט עוד רגע? לעומת זאת, כמובן גם אלוקים הוא לא יכול לומר. אז גם על זה הוא לא יאמר. לא תמצאו פה מערכות מטאפיזיות משוכללות. מה שתמצאו פה זה תמיד תיאור חוויה אנושית, כי מזה הוא כן יכול לדבר, את זה הוא מכיר. אז הוא ידבר על בדידות פה, הוא ידבר על פחד המוות בלי שההלכה, הוא ידבר ויגשתם משם על המפגש עם הטבע, הוא ידבר שם את הרחבת תלמוד תורה ועוד החוויות האלה, מה זה להתפלל, מה זה ללמוד, מה זה לפחד מהמוות וכן הלאה, מה זה להרגיש בודד. קודם הללו הוא יטפל בזה בהרחבה, והוא ישתמש, באמת, בכלל, הוויכוח פה זה לא רק ויכוח עם אחד התכנים, מה המחאה רוחנית, נכון או לא נכון, אלא זה גם ויכוח על, על המתודה. כי הוא בעצם מה שנקרא פמינליסט, הוא יכול לדבר על הפמינום, על התופעה, הוא לא ידבר מבלי שהדבר הזה מוכר לו. אז לכן אבני הבניין שהוא תמיד עם החוויות האנושיות פעם אחר פעם אחר פעם, איש הלכה טיפה שונה, כי איש הלכה הוא משתמש לפחות בחלק הזה, הוא משתמש בהלכה עצמה כאיזה כוח שהיא יודעת, אבל בגדול זאת המתודה שלו. עכשיו לכן הוא תמיד יצטרך לדבר על אך ורק הדברים מוכרים וקיימים, ולא הדברים שאינם קיימים. עכשיו, מי לא עובד ככה בימינו? אלו שבאים יותר מזווית של המיסטיקה והקבלה. אם זה חסידות, אם זה הרב קוק, אם אני לא טועה, וכן הלאה. כי הקבלה, מה בעצם הקבלה עושה? הקבלה, התורה אומרת, הגדים, מרחיקי לכת, העולמות הכי עליונים. זאת אומרת, הספירות הן ספירות אלוקיות. אז הקבלה בעצם באה ואומרת, היא אומרת ככה, ברמה אחת אנחנו לא יודעים שום דבר, אבל ברמה אחרת אנחנו יודעים המון. והסיבה שיכולה לעשות את זה, בגלל שכשמה כן היא קבלה. זאת אומרת שזה מסורות שעוברות מדור לדור, כשאת תמיד, אבל תמיד, בבסיס המסורות הללו תהיה התגלות. כי הדרך היחידה בעצם לגשר על הרוביקון הזה, זה באמצעות התגלות. ההתגלות יכולה לספר עולמות עליונים, כי היא נמצאת באותם עולמות. אז אם משהו מחוץ לעולם מתגלה אליך, אז זה עובד. אבל אם אין התגלות, אז אכן הוגי דעות, אז הוגי דעות שמקובלים, הם בעצם טוענים, תמיד תהיה התגלות. זה יכול להיות משה רבינו, זה יכול להיות רשב"י, זה יכול להיות אדם הראשון, זה יכול להיות אברהם אבינו, אבל זה תמיד יהיה מישהו. כל תפיסה קבלית תמיד נסמכת על כך שבסופו של יום היה שם מישהו שבכוח הנבואה גילה את הרז הזה. כי אחר אומרת על זה גילוי אליהו, זה לא משנה מי זה יהיה, אבל תמיד חייב להיות, כי אחרת זה באמת נכון, אי אפשר לומר. עכשיו פה בתפיסתו, עכשיו בתפיסות רציונליסטיות שלא בנויות על קבלה והתגלות, בעצם יש לך משתי אפשרויות. פשוט אחד, זה מה שמעתכם קודם הרמב״ם. שמה זה אומר? זה אומר, לסמוך על השכל. שנכון שאני אתגלו, את השכל יודע הכל. אם אתה לא מקבל את זה, במאה ה-20 כבר קשה לקבל את זה, אז אם אתה לא עובד על קבלה ולא עובד על רצונה, על השכל ככוח מיד לפני עצמו, אז מה נשאר? להתמקד בחוויות שבעולם האנושי שאתה מכיר. ולכן הוא יחפור בתוך החוויות שלו ויוציא מהם את האינפורמציה. והוא לא מדבר על עוד שמחוץ לעולם הזה. זה דוגמה מאוד, בואו נאמר ככה, זה דוגמה מאוד בולטת פה. אני בודד, אז בואו נשתמש בזה בתור חומר גלם לפילוסופיה. דבר שהוא לא מובן מאליו. עכשיו, מצד שני, וזה הצד השני של המטבע הזה, הוא כן חושב שהחוויות האנושיות הן משמעותיות. אפשר להגיד לו, אתה בודד? אז אתה פסיכולוג. אתה בודד? אז מה אתה רוצה מהחיים שלי? בסדר, אז תצא, תכתוב שירים. יש פה הנחה שהחוויות שהוא מתאר אותן הן נורמטיביות. תכף אמר משהו, אני נקרא את זה לפנים עוד רגע. אבל יש הנחה פה שהחוויות הללו הן חוויות נורמטיביות ושאדם נורמלי חווה אותם. וזה משנה שוב, אם הוא כותב באיש הלכה על פחד המוות, או כותב פה על בדידות, או מקומות אחרים השמחה, ולא משנה מה, הנחה היא שהחוויות הללו הן תמיד אוניברסליות ונורמטיביות. כי אחרת אין טעם לכל מה ש... אין טעם לכל הכתיבה הזאת. עכשיו, זה בעצם אומר הכרה משמעותית באדם ובכוחותיו. זה העולם שמי אנחנו שואבים את תפיסות עולמנו. וזה באמת דבר שהוא יכול להאמין בו. אז יש פה איזשהו מקום, מצד אחד הוא לא ידבר על חוויות מלכות אלוקיות או ידע אלוקי או תורת אלוקות, כי הוא לא מתאמר לדעת על זה מספיק, או בעצם לא מתאמר לדעת על זה בכלל. זה מחד. מאידך הוא כן יכתוב המון על חוויה אנושית, כי זה הוא כן רואה כנגיש וכלגיטימי. אז כן, אז עכשיו פה אנחנו נקבל מה החוויה האנושית, מה המשמעותה הרוחנית וכו'. אבל באדם וביתו, עוד יעסוק בזה בהרחבה בשביל, בעצם, אז ככה, פה במוקד זה לא הבדידות, אלא האמונה. עכשיו, אדם וביתו, במוקד באמת, זה החוויות באשר הן. בין אם זה הזוגיות, בין אם זה ההורות, בין אם זה חוויית האבלות אחר כך במין הסערה, שממש הוא יקדיש דיונים נרחבים לחוויות האנושיות, כי הוא מתורא אותם כלגיטימיות ומשמעותיות. אז זה בעצם הצד השני של אותו מטבע. טוב, עכשיו נחזור פה לקראת הדרך. אני קורא פה בעמוד 10, תופעה של בדידות. אפשר לציין תופעה של דיימא במשפט בין שני מילים, אני בודד. אולם מדגיש, כי בשעה שאני אומר אני בודד, אינני מתכוון שנאמר שאני חי לבדי. ברוך השם, אני נראה מאהבתם וידידותם של רבים. בגלל שבן אדם מדבר, מטיב, מתווכח, טוען, וגם ידידי חברים ומכרים, אני רוצה לעצמי להוסיף, ובכל זאת הוא אדם די בודד. זאת אומרת, נכון שלא הרבה חברים מכרים, לא היו לו הרבה חברים בנפש, זאת אומרת, כאילו, חברים עמוקים מאוד מאוד, לחלוק איתם את ספר החיים, או את... לא חושב שיהיו הרבה, אני לא חמץ בוודאות, לא... מה ככה? הייתה אחת שזה מבקום ספק וזאת אשתו, וזה מבצבץ מכל כמעט, מכל מה שהוא כתב במטל אחרות, גם ב... זה פעם ממני. כן, זה בהקדשה וגם... טוב, יש לי את ההקדשה, אבל ההקדשה לאיש האמונה בודד זה ההקדשה לאשתו, וזה בעוד הרבה מאוד מקומות. מעבר לכך, היו לו כמה חברים קרובים, אבל זה כן, זה גם מובן למה בודד. בסופו של דבר, מה זה בדידות לעומת חברתיות? החברתיות היא שאתה חולק עם מישהו חיה משותפת. משהו שמפריע לי, משהו שכואב לי, אני חולק עם עוד בן אדם. עכשיו, יש דברים שאדם יכול לחלוק רק עם עצמו. כי, או סכמת, יש דברים שאדם יכול לחלוק רק עם הקרובים הרבה יותר. כי רק, למשל, חוויות על גידול ילדים. אז כמעט בהגדרה, או מה ככה, חוויות על גידול הילד שלך, כמעט בהגדרה אתה יכול לחלוק רק עם בת הזוג שלך. כי רק אתם, יש לכם את אותו הזווית, פלוס מינוס. אבל אתה כן יכול אחר כך לחלוק עם אנשים אחרים, חוויות משותפות של גידול ילדים. אז אומנם התכשיט שלי הוא לא התכשיט שלך, אבל למרות, יש עדיין מספיק מאוד נעורים בשני ילדים שאפשר לחלוק את ה... אפשר בכל זאת לחלוק... כן, גם אומנם כל אחד מתפלל בעצמו, בכל זאת יש איזה חוויות משותפות ש... עכשיו, ככל שמחיים משותף הוא שטחי יותר, אז כמובן יותר קל. אפשר להסתדם כדורגל, 50,000 איש, עם מחיים משותף, שהם כולם אוהדים של אותה קבוצה. אבל מחיים משותף מאוד נמוך. כשמוצאים את סטדיון, כל אחד פונה לדרכו, ואין שום קשר ביניהם. לעומת זאת, עכשיו, ככל שמחיים משותף הוא מעמיק, אז מצד אחד אתה מצמצם את מספר האנשים, אבל אתה גם מעמיק את הקשר. וככל שמגיעים לרמות קיום עמוקות יותר, אז כמו הקשרים הם הרבה יותר ארוכי טווח, ואם הקשרים הם באמת עמוקים, יכול לא לפגוש בן אדם 10 שנים, ואחרי 10 שנים לפגוש אותו מחדש, ולהרגיש כאילו רק אתמול ראית אותו. והסיבה היא כי הקשר מספיק עמוק שהוא נמשך לאורך כל הדרך. כמובן זה מצטמצם מספר אנשים קטן יותר. ועכשיו, ככל שאדם באיזשהו מקום, ברמות שהוא חי את העולם, מעט מאוד אנשים חיו את העולם ברמות כאלו, מעט כזה המבט אל הנצח, במצוות שהוא התבונן אל הנצח, באנשים לא עשו את זה. אז לכן, היו לו חברים ברמות החברתיות הרגילות יותר, אבל במוק הנשמה הוא באמת היה בשם מקום בודד. בכל מקרה, אז ההערה הזאת לא אמורה להשפיע על המשך מה שהוא כותב פה, כי הנקודה שהוא חותר אליה, שהבדידות היא מובנית בטבע האדם, זה לא משנה, גם אם אני אגיד לו שבסדר, אתה היית כן בודד, זה לא ישנה את התזה הבסיסית. זה כן מעניין עד כמה מהעוצמות שהכתיבה פה הן שובות מזה, טענתו בכל אופן, לא זה לב העניין.
טוב, עם זאת, החברות והידידות הם כדי להפיק את החוויה מעט הסבל, שוב פעם, שבדידות המלווה אותי תדיר. אני בודד, משום שמדי פעם חש אני שנעזבתי והוחקתי ידי הכל, לפי די ידידה הקרובים ביותר, דבר בעל המזמור, כי אביב מי עזבוני, נשמעים באוזניי כמיותו הנוגה של התור. זו חוויה מוזרה, ולצרף אבסורד, את המולדה כאב צורם מתיש, כוח את תחושה ממריצה ומזככת. אני מתייעת שאני בודה והכם מתוסכל, אני מידך, חש שכוחי נתחדש בי מפני שחוויה הזו שבדידות דוחקת את כל כלי עבדת השם. מתוך בדידי שישמע ולסריקה, גאות בי התודעה, שפשוט אתה פרפת שזו פרוטנס התפילה, כי עבודה זו שלא מתחייב הנוח, יש בודד לגלמות, הוא רוצה לפני השם ופשוט בדידי, אוקיי. הנקודה המרכזית פה היא, אני צריך לשים פה עוד נקודה אחת חשובה. תראה לכם, בדידו, או בעצם ככה, חברה מצד אחד, שאני אמרתי קודם, זה לחלוק עם בן אדם, חוויה משותפת, אדם אוהב לדבר, אדם אוהב לחלוק, כאילו מה שכותב לכם, הדבר וירווח לי זה נכון, יש כאן לכל אחד מאיתנו צורך לדבר עם חבר, ולספר מה שווה למשך היום או השבוע, אני לא יודע מה, גם אם בסופו של דבר הוא לא יוודאו מזה תובנות חדשות. לעצור בקומוניקציה ובחברה היא כשעצמה חשובה. עכשיו לפני כן דיברתי על זה שאתה רוצה לחלוק ולחלוק חוויות ולשתף, זה דבר אחד. יש לי דבר נוסף, וזה התחושה שאני מוגן, שאני לא לבד, זה לא אני פני העולם הקר והמנוכר, אני חי מקבוצה. קבוצת רבים חצי נחמה, זה בעצם הרעיון שלו, זה לא אתה אל מול המציאות, אלא אתה חש חלק מקבוצה. עכשיו, והדבר הזה מעט באיזשהו מקום נותן לאדם שהוא תחושה שהוא מוגן. ברמות מסוימות זה קורה עם החברה, ברמות קרובות יותר עם המשפחה, ברמות הכי בסיסיות עם ההורים, לפעמים גם אדם מרגיש כאן שכלפי רבותיו גם כן. זאת אומרת, כשחזרנו מסיני על ההרים, עד כי הרים אל ההורים, ומה זה סיני על ההרים? מאין יבוא עזרי? כי מסתכל מחפה איזשהו מקור של עוצמה, איזשהו דבר, למה דווקא הרים? כי ההר הוא מה יציב, גדבוה, יציב, קמאי, ויש מקום ככה אדם מרגיש כלפי הוריו גם כן. כי בצורה בוטה ביותר, אם הורים שלך בחיים, מלאך המוות לא מאיים עליך. אדם שעובד הורה, מרגיש חשוף למלאך המוות. מרגיש חשוף לכוחות נוספים. ההורים מגינים, לפעמים במה ילדותית, ילד קטן רץ להורה וצועק, אומרת, ילד קטן מזוים, צריך לרץ להורא כי הוא משוכנע שהורא מסוגל לפתור כל בעיה. אבל לא משנה מה יקרה, הוא ייקח צלחת וינפץ אותה לאלף רסיסים, יגיד לאבא, תתקן את זה. ועוד מיליון דברים קטנים, אבל כמובן שילד קטן גם מצפה שהורים יגנו עליו מפני רשעים, מפני מחלות, מפני מלחמות, למשל, חס ושם תהיה התקפת טילים, אז איפה ירוץ ילד קטן? לאמא שלו, ואיפה אמא שלו ירוץ לחבק את הילד? כמו שזה ברור שהאימא לא מהווה הגנה אמיתית כנגד הטיל. אבל תחושה הזאת, למה בן אדם, לפעמים גם מבוגר, כשהוא בכאב משהו צועק אימא? זאת אומרת, לא תקצו לי על צרפי שיניים, תשמע אנשים צועקים את זה, זה לא רצוני לחלוטין, אבל ההורה כאילו מגן. זו הגנה שאתה חש, וכאילו שואב מכוחה. ברמות אחרות, אני מוכן לזה, זה משפחה. חס ושלום, יש מחלה, אבילות, מצוקה כלכלית. משפחות מתכנסות, תומכות אחת בשנייה. בני משפחה תומכים אחד בשני. ועכשיו, זה מה שמדבר פה. שבסופו של יום, כל התמיכות הללו לא פותרות את הבדידות האמיתית. כי הבדידות שמדבר עליה, היא בעצם בדידות של הקיום. והוא בעצם חושב
שאדם בסופו של דבר מרגיש מאוים. מאוים ממה? מחוסר הקיום. מאוים מזה שהוא יחלה. זה לא מקרה שהוא כותב פחד המוות באיש הלכה, ופה הוא כותב על הבדידות. והחרדה הזאת, אולי חרדה זה מה הייתה נכונה, החרדה הזאת של הקיום שלך, היא בעצם, בסופו של יום, אף אחד לא יכול לפתור את זה. לא עלינו, כשיש במשפחה חולה, אז הם לא יכולים להושיע, זאת אומרת, המשפחה לא יכולה להושיע את החולה, גם אם הם הורים. בשנית, וזה, אגב, זו תחושה לא מאוד פשוטה להורה. הורה שבעצם מוסר את ילדו לרופא, אז זו תחושה מאוד פשוטה, כי בעצם הרופא עושה מה שההורה מצפה מעצמו שהוא יעשה. זה כל עוד אמא של חייל בשום מובן. עכשיו, לא רק שההורה לא מסוגל, זאת אומרת, גם אדם אף אחד לא יכול. זאת אומרת, כבי ואמי יעזבוני, והשם יאספני. זה רק הקדוש ברוך הוא שולט על השיבר הזה. אף אחד לא, אומרת, כולם חשופים בפני העין, בפני הכיליון. אגב, להבדימת, וקודם כל, גם שיש מחלה ויש חולה לעומת בני משפחה, יש גם איזה חיץ שנוצר. כמה שלא אוהבים וכמה שלא מחבקים, בסופו של דבר יש הבדל עצום בין החולה וכל האחרים. כי החולה יודע שחיה בסכנה, והאחרים חייב שאדם יקר מאוד להם בסכנה, ולא חייהם הם. וזה שונה מאוד. ספר איוב כבר אומר את ההבחנה הזאת, והיא... היא בהחלט נכונה. בסופו של עצמו יש תיאור כזה, אחד המאמרים שלו בדברי הגות והערכה, תיאור מאוד לא פשוט, כי אשתו גססה מסרטן במשך 5 שנים, והוא מתאר שם את השותפות ואת הנתק שנוצרים במציאות כזאת. עכשיו, וכן בעצם הבדידות האמיתית שלו היא בדידות של חרדת הקיום. וזה, יש רק גורם אחד שאפשר לראות את הסינר שלו. זה הקדוש ברוך הוא. במציאות האנושית, בסופו של יום, כל אחד יהיה לפדו, וכמו זווית החולה שונה לחלוטין מזווית המשפחה הכי קרובה. גם מזווית בן הזוג. וכל וכל מזווית את הילד או אח או אחות וכן הלאה. ועל כן, בעצמו הוא בודד. וזה, בוא נקרא את זה שוב. הנה מתייאש משום שאני בודד, וכן מתוסכל אני, מאידך חש אני שכוחי נתחדש מפני שחוויה זו שבדידות דורקת כל כולי עבודת השם. למה הוא כל כך בודד? אז הבדידות הזאת ממריצה אותו כמול הקדוש ברוך הוא, שבו הוא ימצא משמעות, ובו ימצא הגנה. המשמעות הזו, אז עם אלה זה מקרב אותו לקדוש ברוך הוא. הרבה מאוד פעמים אגב, אני חושב עד כמה שאני מתרשם, חוויית אדם שמתמודד עם מחלה קשה, החוויה שלו יותר לא תמיד היא מת, כי נגיד השאלות סגנון איוב או ימיהו, כאילו מת, למה למה צדיק סובל ושם מסגשג, או אפילו נגיד למה צדיקים סובלים, לא תמיד את החוויה, או לא תמיד את החוויה בלבדית. הרבה מאוד פעמים יש תחושה שכאילו, אני אומר את זה כך, שאדם מרגיש בחרדה כזאת, הוא מרגיש דווקא באופן פרדוקסלי בית הקרוב לקדוש ברוך הוא. כי למה? כי הוא מרגיש לחיית החיים בשכה, בשטף החיים הרגילים, יש השגחה כללית שמשגחה על כולם. לעומת זאת, כשאתה במצב שבו אתה מתמודד עם איזשהו... בעיה אישית קשה, אז, וזה שונה מכל האחרים שאין את הבעיה הזאת, שכמו אתה מרגיש שקדוש ברוך הוא כאילו מתעניין בתיק שלך באופן נפרד, באופן אישי, אתה מרגיש הרבה יותר קרוב, אתה מרגיש יותר מאוים מצד אחד, ומצד שני, שגם יש הרבה יותר השגחה, השגחה יותר כאילו מתעניינת או משגיחה יותר. זה בגלל שהוא כותב פה, אבל קרוב לזה, מתוך מדידותי וכולי, גאות בי התודעה, כי העבודה הזו מהבדידות בעצם מחזירה אותך, דוחבת אותך לתוך כנפי השכינה. ואז אם הקדוש הוא נוצר איזשהו תן דוגמה, יונה, בסוף ספר יונה שתחת הקיקיון, הוא מאוד בודד, זה אין ספק. אם יש אדם אחד בכל התנ"ך שהוא בודד, אולי זאת הדוגמה בהידיעה, יותר מאליהו, יותר ממשה רבינו, יונה יושב שם גלמוד לחלוטין, נכון יותר מיוב אפילו, כי איוב לפחות יש לו חברים שיכול לצעוק עליהם, הוא גלמוד לחלוטין. אז מי מדבר על משמעות החיים? מי מדבר על מה עובר עליו? מי מדבר על התסכולים שלו? הקדוש ברוך הוא. זה טוב גם בבטן הדגה, זה טוב בולד בקיקיון, גם בבטן הדגה. מה הוא אומר? מבטן של שיבת אליך, מי יכול לדבר? בבטן הדגה אין חברה. אז זה מביא אותו, בעצם שהקדוש ברוך הוא הופך את החבר שלו, שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא בלילות. וזה פחות מה שהוא מתאר פה. אוקיי, רוצה להזדקק אל השאלה המתבקשת כאן. מדוע עובדת אותי תחושה זו של בדידות שהיות בלתי רצוי? האם זה החרדה הקירקגורדית, פחד מהותי הניזון מן התודעה שיודע כי מהם המציאותי? זה מה שאמרתי קודם. אדם פשוט חרד לפני הכיליון, התוקפת אותי, או שמה נובעת לו בדיוק מהלחצים לגבי התסכולים האישיים שלי. כפי שאמרנו קודם, כשאתה אדם מתמודד עם גידול ילדים, בעיות בעבודה, כל מיני בעיות, אז הוא אף פעם לא יודע אם יש לי לחץ, צודק, לא צודק, הוא רוצה לשמוע מישהו אחר את עמדתו, את דעתו וכו'. ואולי תוצאה מהלך רוחו החודש של האדם המערבי שנעשה זר לעצמו, אותו מצב שאנחנו אנשי מערב מכירים אותו, סבורני, כפי שיתכן שמת מה בשלוש הנמקות הללו, סתם אמיתית המרכזית של תחושת הבדידות שמי אני יכול להשתחרר מצוין מישהו אחר, היה לי מחוות האמונה עצמה. אני בודד פני שבדוקי הצנועה ובלתי מושלם אני איש אמונה, שעתידו להיות פירושו להאמין, ואשר האמיר את התבונה באמונה על פי אותה מילה ידועה שדקרת. אני חושב, מה שאני קיים, קוגיטו אגו סום, אז אני מאמין, זאת שקיים, מיטל אמר פעם, יפה מאוד, הגמר בבא קמא, מים עבר, כאילו, אבא בודד, זה כאילו השור הבוע מעבר והבהר, מים עבר, אז מה אומרת שם אדם, אז מחלות אבו שמואל, זה בו אדם, אז למה אדם? אז מצטי פסוק שם, זה שמואל נדמה לי, מצטי פסוק בישעיהו, תראה את הפסוק, אבל אם תבעיון, בעיון, משום תפילה. אז אני תלמר, אז מה עם עבר אדם, כי מה התכונה האופנית לאדם יותר מכל תכונה אחרת? תפילה. זה פחות או יותר מה שהוא כותב פה גם כן. התכונה האנושית האופיינית היא האמונה. אגב, זאת שאלה מאוד משמעותית, איך קיימו אדם? אם אפשר לעשות את זה, בוא נאמר שניסו לאורך הדורות. האם המאפיין את האדם זה יותר רציונלי? האם הצלם אלוקים של האדם זה השכל? האם האדם הוא בעל חי מהלך השניים? האם הוא בעל חי רציונלי הולך השניים? ויהיה אדם לנפש חיה, לרוח ממעללה, אונקולוס מכיר את הדיבור, כי כשאונקולוס חיפש להצביע על התכונה האנושית והידיעה, אז הדיבור, מה שאצלו אומרת, מייצג את האנושיות, אפשר בתפילה, אפשר ברצון לעזור, קיצור, אומרת, הוא נפועל, שמי את התבונה באמונה, פתאום אומר, יש דקארט, פיינר בתפקיד זה, כאיש אמונה, חייב אני להתנסות, פשוט בדידות, בעלת אופי מורכב, יש בה מיזוג של כל אותם עניינים השיזורים היטב במסכת המחווה של האמונה, ואשר מאפיינים את יעודו המטאפיזי הבלתי משנה של איש האמונה, וכן אותם דברים אשר מחוץ למעשה אמונה שנובעים מהמצב אנושי ההיסטוריה מעורה ומשל תמיד. טוב, מאחרי כל המדר המסובך הזה יש משפט מאוד פשוט. הוא מגיע לך, הבדידות שלי, הוא אמר קודם כל שהבדידות שלו באה מתוך מצבו כאדם מאמין ושהאמונה מחייבת בדידות. זה הוא עוד לא הסביר למה. מה שכותב כזה כך, המשפט הזה שאמונה יוצרת בדידות או מחייבת בדידות, צריך להתייחס אליה קודם כל בגלל המציאות האנושית באשר היא. גם לא משנה אם אתה חי בודד, אתה חי במאה ה-21, אתה חי במאה ה-2, לא משנה איפה אתה חי, אם אתה חי במזרח, במערב, בדרום, בצפון, עצם המציאות האנושית באשר היא אמונה מחייבת בדידות. זה משפט אחד. מצד שני הוא טוען שהבדידות הזאת היא גם תוצאה או תולדה של מציאות ההיסטורית המסוימת שהוא נתון בתוכו. ובעצם יש פה איזו טענה כפולה. הטענה אחת היא שהבדידות הזאת היא בעצם עמדת אדם מול אלוקים. גם אדם מול אלוקים והיא בודד ועם כל הטכנולוגיה או בלי כל הטכנולוגיה הוא יהיה בודד. גם אדם יהיה בתוך מיליון איש הוא יהיה בודד. זה המצב האנושי באשר הוא. אבל הוא גם טוען שהמציאות המודרנית, הוא כותב פה בשנות ה-60 של המאה ה-20, שהמציאות המודרנית באשר היא מגבירה את הבדידות. זאת אומרת שגם אתם ההיסטוריים הם תורמים לכך. אפשר לומר שמשכה ספרותית הוא גם מדבר פה על בדידות בתור המציאות באשר היא, אבל די מהר הוא יגלוש או הוא ייתן דגש לא מבוטל על המציאות ההיסטורית של אדם המודרני. ואפשר משפחה ספרותית בעצם הוא עשה פה איזשהו איזשהו פיצול ביקשתם משם עושה נושאים מאוד קרובים לזה ובמצווה מאוד קרוב וכך זה פחות מדגיש את הבדידות, זה כבר מדבר על עצם הבדידות, אבל במצווה מאוד מאוד דומה לזה ביקשתם משם עוסק בעיקר בפילוסופיה, לא בתנאים היסטוריים. ביקשתם משם את נפש האדם באשר היא. וזה מצחץ הראשון של המשפט הזה. ושם באמת יש טיפול די מקביל והפילוסופי יותר. באיש אמונה הוא בעיקר ממלא את המנדט השני. דהיינו, ניסיון להדגים את הבדידות, בתוך העולם המערבי, טכנולוגי, מודרני, שהוא מכיר ושלא השתנה בהרבה מאת מיני אז. טוב, עכשיו נמשיך קצת. מצד אחד, איש אמונה דמות בודד מזה עידן ועידנים, ומעולם לא צריך ללמוד מידוע קבוע, צריך ללמוד משום תודה אובייקטיבית יותר מאשר הרגשה סובייקטיבית, מאידך אין הכחיש תודה יסודית זו בא לידי ביטוי בדרכים שונות מתוך שהיא מנצה בלא אפשרויות שחיי רגש וניסה לגלי התמועות התרבותיות היסטוריות. לפיכך יש בדעתי נתך ועזור בשני מישורים, במישור אונתולוגי, את הקיומי, את קיומו של האדם באשר הוא, הווייתו של האדם בעצם, בו היא תודה שורשית כמור גם בי בודד זה כך, ובמישור ההיסטורי שבו נפש נרגשת וניסיון ביותר הנדהמת מההתנגשות עם כוחות חברתיים ותרבותיים ניסיון התודעה הזאת דרך רגשות כואבים ומתוסכלים. האמת היא כי כאן היא מחלקה את המישור השני, זה מה שאמרתי לכם, זה נכון בחיבור הזה, לא נכון בחיבור מהחיבורים שלו. החיבור הזה זה נכון, הוא באמת פנה יותר מישור השני, אפשר אולי, אם רוצה לומר אפילו, הוא כותב בעלו לא כפילוסוף בהכרח, אלא כמדריך וכרואה דרך להציב לקהל שלו. באמת, הוא, בשלב הזה הוא כבר לא פוסק פילוסוף 25 שנה מאז איש ההלכה, ובאיזשהו מקום אולי גם פונה פשוט לציבור שהוא הרב שלהם, ההורה הרוחני שלהם, ולכן חשוב לו יותר להתייחס באמת למציאות הקיומית שלהם, פחות חשוב לפילוסופיה, שזה הוא כותב למגירה שלו, ולאו דווקא כותב את זה לפרסום. טוב, בכל מקרה, זה בדיוק מה שהוא עשה פה. כי אם גם ראש לכל, בלי שאמונה בין דורנו, הנמצא בודד באופן מיוחד במינו ושם עצמו מיוחד בחברה החילונית שלנו, אף על פי שיחסי הגבול של האמונה והבדידות יש שליט בשליב ה' ושליטה בשחר ברית שחתה עם ישראל, הרי איש האמונה בן דורם מצוי משבר קשה מייסר ביותר. עכשיו פה צריך להוסיף עוד נקודה אחת, כשמדברים על חברה מודרנית, לא כשום דבר על חברה מודרנית, בעצם אם אני שואל, אם נשאל את עצמנו מה החברה המודרנית שהוא מכיר בבוסטון של שנות ה-60 שונה מהעולם שבתוכו הוא נולד, או ודאי העולם שבתוך אבא שלו נולד או סבא שלו נולד, התשובה היא בעצם בשניים. וכרגע אני מדבר על המציאות האנושית, אני לא מדבר על השואה כרגע, וכרגע על המציאות האנושית מחד, אני לא מדבר כרגע על היסטוריה, לא השואה ולא מדינת, לא מדינת ישראל. אני מדבר כרגע על המציאות הדתית של האמונה, שני דברים שונים, א' החילון וב' הטכנולוגיה, והם דברים שונים. זאת אומרת, החילון זה אתגר מסוג אחד, טכנולוגיה אתגר מסוג שני. החילון מהווה אתגר, נקרא זה מחשבתי, תיאולוגי, הטכנולוגיה מהווה אתגר חווייתי מסוג אחר. אלו שני שינויים, שני מתרחשים במקביל, ולא מדבר פה כרגע, אם יש קשר משני התופעות הללו, אבל בוודאי ובוודאי שבחינה מהותית מדובר בשתי תופעות שונות. ואז צריך לשאול, צריך לבדוק לאורך הדרך, הם מתעניינים בחילון, מתעניינים בטכנולוגיה. אפשר כבר לומר, רוב מה שהוא יכתוב במשך המסע הזה יתעניין בטכנולוגיה. זאת אומרת, המציאות המודרנית של האדם הדתי, לא המציאות, או מה זה אחרת, זה מודל של אדם דתי שחי בתוך עולם עם טכנולוגיה, פחות אדם דתי שחי כשהוא מוקף בחילוני. זה פחות מטריד אותו פה, יותר הנקודה האחרת. אפרש את חוויית הסבל שיש אמונה בין דורינו. הוא רואה את עצמו זר בחברה מודרנית, בעלת הנטייה הטכנית, המכוונת כפי עצמה והמכוונת עצמה באורך הגובה בפולחן עצמי, הלוי נשיא לעצמה כבוד ידו שיעור מתעתר מצחות אין קץ, השומת דרכי השחקים הרבה בעולם המוחשי ונוכחי עד הגילוי היחיד של המציאות. פה רק עוד מחצי משפט, זה לא הנקודה המרכזית כמובן, צריך לזכור, כי יש עוד כמה דוגמאות בהמשך שדומות לזה. זה נכתב, זה פורסם ב-1965, זאת אומרת בעיצומה של מרוץ לחלל שבין ברית המועצות על הביטחון העצמי האדיר שליווה את המפעל הזה, שקנדי דרש את אחרי 10 שנים ישימו בן אדם על הירח, הוא האמין בזה, הוא גם הצליח. זאת אומרת, הביטחון העצמי, הביטחון העצמי שמה שלא הצליח לעשות משך 4,000 שנה, הוא יצליח תוך 10 שנים, והוא יקציב לזה את הסוף וזה, וזה יקרה. הוא מדבר על ביטחון עצמי כביר, שכבר מדבר על הקומוניזם שבדי מעט פתח בכוחותיו עם הקדוש ברוך הוא גם לא לדולר, מחוץ לחשבון לגמרי. אז זה פה קצת הרקע, האמת זה לא גם זה נכתב 20 שנה אחר כך כתב אותם דברים. בכל זאת התחושה הזאת מאוד חריפה בתקופה הזאת. אני חוזר לקטע. הוא רואה את עצמו זר בחברה מודרנית בעת הנטייה הטכנית המכוונת כפי עצמה, הוא רואה את עצמה ברוח הגבוה בפרחן עצמי השואפת להוסיף לעצמה כבוד ללא שיעור, להתעתר במצוות אין קץ. וזה בלי גם מה שתיארתי, להגיע לירח זה סימן דבר אחד בלבד, ניצחון. או עכשיו מה זה ככה, תיאורטית זה בעצם תיאורטית דבר אחר גם, סקרנות. זאת אומרת, הדבר המרשים בזה זה הסכנות האנושית. כי ראש שמח ומסס בטח, יחד כך משקוננת, הסכנות זה הדבר המדהים והמרומם בזה. אבל בהקשר שזה השם יגיע ראשון, בעצם עשו מירוץ, יגיע ראשון, וזהו, זה 6 שנים אחרי שהגיעו ראשונים, אז עזבו את זה. זאת אומרת, אחרי 1975, הפסיקו לשלוח חלליות. למה? כי כבר ניצחנו, אז בשביל מה עשינו וי, עשינו את זה, ניצחנו אותם, והסכנות כבר לא כל כך משמעותית יותר. אז כשאומרים פה על הגבוהת ברוכן עצמי, השאולות עושים לעצמה כבוד, להתנתר בניצחונות, מה שחיפשו, חיפשו ניצחון. השאולות בדרכי השחקים, והורא בעולם מוחשי הוכחי את הגילוי היחיד של המציאות. איש אמונה כמון יחל פיתורה של יכולת טכנית. אגב, מי ש... תרגיל מעניין, תעשו את זה אחר כך, קחו את המשפט הזה. אחרי פיתורה שם ביכולת טכנית, תשבו את זה, או יותר כך, תנגידו את זה להקדמת הרמב"ן לתורה. לתחת הקדמת הרמב"ן לתורה. תראו איזה פער עצום נפער בין שתי עמדות. ותחשבו את אחר כך, שנחזור, נמשך, כשנבוא ללכת דתי של טכנולוגיה, ובלי נביא לכם עוד הרמב"ן. אז... והפיכול שניתן לבדיקה במעבדה, השומר אמונים לחזון אחרית הימים, שרקשתו אי אפשר לחזור במידה קושי של הסתברות, וקושי כן של ודאות, כל זה כמעט כנגד התפיסה המדעית, שהכל אומרת, חיזור היא אמת, וניתן לאימות או להפרחה וכו'. מה יכול יש כזה לומר לחברה תפקודית ותועלתנית, המכונת החילוניות, שבאים כמעשים שהשכת דחקו זה בזמן התאים הרגשניים של הלב. אוקיי, זה מרד, את הנקודה הזאת צריך עוד לקרוא בפעם הבאה את המשך. וכבר, הוא כבר רומז פה בשנים האחרונים את תחושתו הבסיסית של עולם המודרני טכנולוגי, הוא נמצא כאן ועכשיו. הוא לא בא מעבר לכאן ולעכשיו, הוא לא מלמעלה ממך ומה מאחוריך ומה לפנים מה לאחור, אלא הוא שקור פה בכאן ועכשיו. וזו בדיוק הבעיה שהוא יעמיד פה לדיון, למה זה כל בדידות הוא טרם מסביר עד הסוף, אבל, או מה ככה, אולי הבדידות היא כי הוא נמצא אל מול עולם, תפיסת עולם אחרת. זה ניתן עוד להוסיף את זה במשך, אבל כרגע בעיקר משהו שמתמקד בתחושה, שוב על זה יפורט בהרחבה במשך, שהעולם המודרני מתעניין בכל בכאן ובהווה, אומרת תרבות הצרכנות האמריקאית, אם זה לא משנה אם זה אלקטרוניקה, אומרת, או מוצרים לטיפוח הגינה והחצר, אומרת הכל, אומרת החלום האמריקאי זה בעצם יותר ויותר מאת קשור בכאן ועכשיו, וזה בדיוק הניכור שהוא מרגיש, וזה הניכור בא בדידות. טוב, כמו, כל זה יפורט, ונמשיך עם זה בשבוע הבא בעניין.
בעצם, שבועיים. או שזה שני בלב, או שבועיים? שבועיים. שבועיים, סבבה.